שיעור הפעם והמשך של השיעור הקודם שעשינו על העניין של שנאת חינם. כמו שאמרנו אז, שהשנאת חינם זה משהו שבדור שלנו, מהמלחמה עם האולימינטי, חויה במציאות להבין את הדבר הזה, כי שם זה למעשה השורש של כל הסיפור שקורה פה. כן? באופן כללי, בשיעור הקודם, אנחנו דיברנו קודם כל על השורשים של השנאת חינם, שזה הריחוק של הנשמות מהקדוש ברוך הוא. אחרי זה נתנו כל מיני דוגמאות בעניין של השנאת חינם. דיברנו על שנאת חינם של ערבים, כן, שזה היה להרבה אנשים בעיה עם הדבר הזה. זאת אומרת, אנשים אמרו לי כמו, אם נתנו דוגמה של מישהו שאני לא זוכר את השם שלו, שרצחו את הבת שלו, ערבי עשה איזה מעשה שם גרוע מאוד, ושאלו אותי, אמא שלה צריכה לשלוח ורדים לערבי הזה? שאלה טובה מאוד, כמובן שלערבי הזה לא צריך לשלוח ורדים, אבל צריך לשלוח לקדוש ברוך הוא. כן, אחרי זה אנחנו דיברנו על המשלוח ורדים בתור הקדמה של עניין שיש בו איזה צד של תיקון של הדבר הזה, והיום מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרחיב את העניין. נרחיב את העניין זאת אומרת, ננסה להסביר את זה בצורה יותר פנימית שלה, איך באמת זה עובד. כן, איך משלוח ורדים בכלל יכול לעבוד, מה השורש של הדברים האלה. אז כל הסיפור של שנאת חינם, כמו שאמרנו, זה התחיל בבריאה, וזה קיבל תוקף חזק מאוד לחורבן בית שני. שבית שני נחרב על העניין הזה של שנאת חינם. ועד היום אנחנו סוחבים את הריקושטים והעניינים האלה, כל אחד לפי עניינו, ובסופו של דבר הגאולה שלנו זה יהיה התיקון של הדבר הזה. כשדיברנו על העניין של שנאת חינם, אז הסברנו גם את העניין של בלעם. ואמרנו שיש עניין עם יוסף, שבן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כן? אז צריך להבין את העין של יוסף. בעיקר השיעור יהיה סביב העניין הזה, של העין של יוסף, ואיך שולחים ורדים עם העין של יוסף. כן? הקטע הכואב בשנאת חינם זה שהאלם יוצר מציאות שזה החיים שלנו שם. כמו שאמרנו, אנחנו חיים בתוך הקווריום של שנאת חינם, אנחנו בכלל לא יודעים שיש משהו בחוץ, שאפשר לחיות בלי זה. כי זה בפנים, כל אחד כואב את זה, כמו שאמרנו, אם מישהו פגעו בילדים שלו. כן, אז איך הוא מרגיש? אז הוא מרגיש שזה משהו, לא יכול, זה מאוד מאוד קשה לרפא את זה. אם מישהו פגעו בתאונת דרכים, שערבים פגעו בו, אתה מכל עניינים כאלה, אז הדבר הזה יכול לסחוב אותו כל החיים, את הסרט הזה, ולמעשה מה שיוצא עם אחד כזה, זה שבעצם הוא מפסיד את האהבה של הקדוש ברוך הוא. זה העיקר הסיפור פה. מי שיש לו את הבעיה הזאת, אז הוא לא יכול לחוות את האהבה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. וכשאתה לא חווה את האהבה של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם אתה מפסיד את כל הסיפור. למה? מכיוון שאמרנו שכל העניין של העולם הזה הוא נברא על אהבה, זה סיפור אהבה. זאת אומרת שהנשמות נכנסו לתוך האלם הזה, שהאלם הזה זה אהבה מסותרת, והם צריכים לגלות את האהבה בתוך הדבר הזה, וכיוון שהאהבה בהגדרה, כמו שאמרנו פעם הקודם בשם רמש שפירה, זה הרצון להיות אחד עם הנאהב, כן? רצון להיות אחד עם הנאהב, אז הרצון הזה, שזה האהבה, הוא באהבה מסותרת, זה נמצא במין סוג של אלם. וכל עוד שהדבר הזה פועל, אז האלם הזה חל על הנשמה הזאת, מכוסה במציאות הזו של השנאה, והיא בעצם לא עושה את הדרך חזרה בסיפור האהבה הזה, להיות אחד עם הנאב, ליד אחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה הדבר שבסופו של דבר, כן, אחרי שאנחנו נבריא את השנאת חינם היסודית הזאת שאנחנו חווים אותה עכשיו בערבוב של רגשות ובכל מיני עניינים דרמטיים כאלה, כן? אז אחרי המשיח כבר זה לא יהיה בצורה כזאת, זה יהיה משהו אחר לגמרי, זה יהיה מין סוג של ריחוק על מנת לקרב באופן מאוד מאוד ברור, כן? וצריך להבין איזה עבודה תהיה אחרי ימות משיח. אנחנו עדיין מצפים לבית מקדש ולכל מה שיבוא אחרי זה, בתחיית המתים, אתה מבין שגם שם, זה עדיין לא נגמר הסיפור של החזרה של הנשמות. תכלס לענייננו. אז אנחנו אומרים שהקטע הזה של הפרדה שיש לאדם משנאת חינם, כי הוא חווה עולם שבו מישהו פגע בו, או עם פגע בעם אחר, אתה מבין, כל מיני עניינים, או כל מיני דברים שקורים פה במציאות הזאת, שיכולים לעורר את את השנאה הזאת שהיא הכיסוי על האהבה. אז אחד מהאנשים שפתר את הבעיה הזאת, או ששלח אותנו, אתה מבין, לתוך המסגרת של הגלות, זה הלל במסכת אבות, והוא מספר סיפור מדהים. מה זאת אומרת סיפור מדהים? זה תראו שחורה פשוט, הוא מספר שהוא הלך על שפת הנער והוא ראה גולגולת צפה. גולגולת צפה על הנער, ואז הוא התחיל לדבר איתה, והוא אומר לגולגולת הזאת, על דעתפת התפוך וסוף מטייפייך,
מטפון.
זאת אומרת שהוא בעצם בעברית מה הוא אמר לו? לא? הוא אומר לגולגולת הזאת, זאת אומרת שבעצם הוא מדבר עם הנשמה, שהגולגולת הזאת שייכת לה. והוא אומר לנשמה הזאת, משום שרצחת רצחוך, וסוף אלה שרצחוך ירצחו גם הם. זאת אומרת שבעצם הייתה שם גולגולת, שגולגולת זה סוג של גלגל. הוא אומר, אתה נשמה שנמצא בגלגול, בגלגול של החיים, ואתה חי את זה בלי כוח התנגדות. מה זאת אומרת בלי כוח התנגדות? איך רואים את זה? רואים את זה בדיבור של הלל, בעניין שהוא אומר שהוא ראה גולגולת צפה על פני המים. אז יכול להיות, אתה יכול לתפוס את זה כאילו, אתה מבין שהלל מספר לנו איזו חוויה אישית שלו, או שהוא ראה. אבל את החוויה האישית הזאת, מאיזושהי סיבה, הכניסו למסכת אבות, לא פחות ולא יותר. אז אם הכניסו את זה למסכת אבות, זאת אומרת שיש איזה משהו שם. יש איזה סיפור בדבר הזה, יש איזה, יש איזה תוכן פנימי עמוק שזה בא ללמד. אז קודם כל הלימוד הזה בפשט של מה שהוא אמר, אתה מבין על, זה שרצחת רצחוך וכו', זה כבר עניין מעניין. אבל בדרך כלל כשתנאים מדברים, אז כל פרט בתוך הדיבור הוא צריך יום. והם אומרים לך דבר בתוך דבר, ודבר בתוך דבר, בתוך דבר, בתוך דבר, ואתה זה צריך להעמיק. אז כשהוא מדבר איתנו על גולגולת שצפה על פני המים, כן? אז מלבד העניין הזה שיש פה גלגל חוזר, אבל הגלגל חוזר הזה, למי הוא חוזר? הוא חוזר למי שצף על פני המים. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שכל הנחלים הולכים אל הים. וכל מי שאין לו כושר התנגדות לנחל, ולמים שזורמים שם, וזה מי שאין לו התנגדות למים זורמים, למים. מים זה סוג של יסוד, שבאדם היסוד הזה הוא מציין את התאוות, בעיקר. אז מי שאין לו התנגדות והוא צף על פני המים, אז הוא בסופו של דבר יגיע לים. וכל הנחלים הולכים לשם, אבל יהודים, הם נמשלו לדגים, והדגים יש להם קטע שאם הדג חי אז הוא יכול לשחות נגד הזרם. ומה שהלל הזקן אמר לגולגולת הזאת, הוא אמר לה, אתה רצחת, ובסופו של דבר רצחו אותך, ואלה שרצחו אותך ירצחו, ויש פה גלגל של אנשים שאין להם כוח התנגדות למציאות. אין להם כוח התנגדות לבריאה הזאת. זאת אומרת שאתה חי פה, ובעצם אתה לא מתפקד. אתה לא עומד בתנאי של הכוח התנגדות שהמציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, מחייב. זאת אומרת, הנשמות שנכנסות לתוך האלם, הן חייבות להפעיל כוח התנגדות. כן? והשנאת חינם זה אחד מהדברים ש... מאוד קשה להפעיל כוח התנגדות על הדבר הזה, מכיוון שמצויר בלב ומעורבב לו עם רגשות ועם כל מיני סיפורים, קשה לשלוט בדבר הזה. אבל כל מי שרוצה שיהיה לו צד של בהירות במחשבה שלו, הוא רוצה לזכור שיש פה סיפור אהבה, עם כל היופי והתוכן העשיר מאוד מאוד שיש בדבר הזה, אז הוא חייב להפעיל כוח התנגדות למציאות הזאת של השנאת חינם. לרוב האנשים אין להם את הכוחות לעשות את זה, הם פשוט לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה. זה עיקר הבעיה. כן? אז בעצם השיעור שאנחנו עושים עכשיו זה לנסות להסביר את הרעיון הזה. כן. עכשיו, דיברנו על זה שיוסף, מה הקטע שלו? בין פורת הלעין. זאת אומרת שיש פירות בראייה שלו. איזה פירות יש בראייה שלו? קודם כל, הוא הורג את בלעם, כמובן שזה ההוא עם העין הרעה. ופנחס הורג אותו, דיברנו על זה מצד שיש לו אמא משבט של יוסף, כן? עכשיו, כשיוסף, שאנחנו מדברים עליו שהוא בין פורת הלעין, אז צריך להסביר את העניין של הראייה. ובעניין של הראייה שם יוסבר העניין של התיקון הזה של השנאת חינם, והתיקון המאוד מאוד יסודי בצורת אדם. כן? יש עניין כזה שאדם שהוא עיוור הוא חשוב כמה. זאת אומרת שהראייה זה עניין של חיים או מוות. ואדם שהוא עיוור הוא חשוב כמה. אז בדרך האנשים תופסים את זה, אדם עיוור, זאת אומרת ש... קרה לו איזה אקסידנט, או נולד באיזושהי מין צורה, אתה מבין שהוא לא רואה. כן? אבל עיוור, כן, אנחנו רואים שכל יום אנחנו מברכים בבוקר, שהשם הוא פוקע עיוורים. אז מה, אנחנו מברכים על איזה מישהו שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס, והוא פקח לו את העיניים? אלא שאנחנו כולנו העיוורים האלה, וצריכים לברך ברכות השחר שיפתחו לנו את העיניים. זאת אומרת שאנחנו בעצם חשובים כמת, אם לא ברחנו את הברכה הזאת בכוונה וזכינו לפתיחת עיניים הזאת. בפתיחת עיניים הזאת זה קשור בשבט ההוא של יוסף. אז בואו עכשיו נסביר מה זה עניין של הראייה. והראייה מסביר את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. רבי חיים משה לוצאטו עליו השלום, בספר שלו אדיר במרום, שהוא ביאור על ההידרה הזאת, ההידרה רבה. ושם הוא אומר כמה וכמה דברים, אני אתמקד בשני נושאים שהוא דיבר עליהם, שהם שייכים לעניין שלנו. כשהוא בא להסביר את הראייה, כן? אז יש איזה משהו מאוד בסיסי בראייה שאנחנו צריכים להבין. כולם רואים. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו לתוך עולם, שיש בו דומה, צומח, חי, מדבר, כל מיני עניינים, שראייה זה אחד מהחושים המאוד מאוד נצרכים, שבלי זה, אם בן אדם עיוור, הוא יכול אולי להסתדר, אבל יהיה לו קשיים, והוא צריך לפתח כל מיני כוחות, בכדי להשלים את החיסרון של הראייה שלו. כן? אבל עכשיו שאני רואה, או אתה רואה, כולנו רואים, אז מה זה העניין הזה? קשה להסתדר בלי לראות. איך תנהג בלי לראות? איך תלך למכולת? חייב לראות. ראייה כזאת של לנהוג, ללך למכולת, זה ראייה של חתול. למה? כי חתול הוא צריך את הראייה בדיוק אותו דבר. וכשחתול, איך הוא חי? הוא שורד על ידי הראייה שלו. מה זאת אומרת? שהוא הולך ברחוב והוא רואה איזה אדם, אז הוא צריך בראייה שלו להבחן אם האדם הזה יתקיף אותי או לא יתקיף אותי, או הדבר הזה שאני רואה, אני יכול לאכול אותו או לא יכול לאכול אותו. אז בעצם אם הוא לא רואה, הוא לא יכול לשרוד. ורובנו משתמשים בראייה כמו חתולים. אבל יש משהו שזה נקרא ראיית אדם, ועל הראייה הזאת אנחנו מברכים פוקע האיברים בבוקר. מה זה ראיית אדם? זה מה שמסביר רבי חיים משה בסתו עליו השלום. מה הוא אומר? הוא אומר שהראייה בעצם או העין זה מין מכשיר שהנשמה רואה דרכו. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על דבר, אתה מביט בו, מתבונן בו, אז אתה צריך להפעיל את הנשמה. ואתה צריך להפעיל את זה, זה מנוע שלא עובד לבד. וזה עניין של הרגל שאדם חייב לעשות. כן? זאת אומרת, אתן לך דוגמה, דרך רואים הנשמה. כן? יש יהודי אחד, קוראים לו משה רבינוביץ', כן? הוא גר ברמות ג' בבניין שיש בו, בכניסה הזאת לבד, יש 8 דירות. עכשיו, הוא באופן קבוע לא משלם בעד הבית. למה? לא משלם. עכשיו, שאתה שמעת, או הוא ישמע, שהוא לא משלם בעד הבית, אז אתה מתחיל לחשוב, רגע, למה הוא לא משלם? כולם משלמים. בעצם הוא חייב, על פי דין לשלם. מה, הוא השתגע? חתיכת טיפש מטופש. הלא הוא יודע שינקו את המדרגות גם כן, גם אם הוא לא ישלם. אז למה אתה לא משלם? כן? עכשיו אתה הולך ברחוב, הוא הולך ברחוב, רואים את משה רבינוביץ'. אז מה הוא רואה? הוא רואה, הנה זה משה רבינוביץ' שאני מראה לה הזה. לא משלם ועד הבית, קמצן אחד. זה ראיית חתול. כן? עכשיו, אבל כשיהודי, כשהוא חלק אלוק הממעל, הוא חווה את השביל שהקדוש ברוך הוא בורא לו, אז הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע ורגע, והוא הפגיש אותי עכשיו בשמיד עם משה רבינוביץ'. הקדוש ברוך הוא לא בורא את השביל רק בשביל חתולים, כן? הוא בורא את השביל שלך בשביל לקדם אותך. הוא מאתגר אותך בשביל הזה. אז נניח שאותו איש שגר בכניסה שם ברמות ג' עם משה רבינוביץ', הוא פוגש אותו, והוא נזכר שהוא למד באידרא רבא, כן, פירוש של הרמח"ל, שיש עניין שזה שצריך לראות עם הנשמה. נניח שמישהו הסביר לו והוא הבין את זה, אז מה הוא בעצם צריך לעשות? מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעשות כך. הוא צריך לשלוח את הנשמה לאותו אדם שהוא מתבונן בו. מה זאת אומרת לשלוח את הנשמה? הנשמה יש לה צד של כללות. והיא שייכת לאיזה עניין שתכף אנחנו נסביר אותו, כן? זה הצד השני שהיה בכוונתי להסביר. אבל יש לה איזה צד שהיא מסתכלת על כמו שהיא יכולה לראות משהו אחר. היא יכולה לראות שמשה הוא יהודי, חלק מהאדם הראשון, לשמה שידע לתוך האלם, יש לו את הבעיות שלו מאז חטא אדם הראשון וכל העניינים שנוספו מאז. כן, זה משה רבינוביץ'. וסוף סוף, נניח, כן, משה הוא אחד ש... הולך לבית כנסת, מקיים תורה ומצוות, יש לו אישה שאוהבת אותו. יש לו ילדים, בלי עין הרע. כן, אז מציאות כזאת, לראות במציאות כזאת, לראות את עכשיו, הוא לא ראה שמשה רבינוביץ' זה איזה אחד שלא משלם לבד הבית. כי מה שהוא לא משלם לבד הבית זה כואב לי, בגלל שאני קפדן, או בגלל שזה נשען על הממון שלי, או בגלל כל מיני עניינים כאלה, שזה שנאת חינם בעצם. כן? אבל כשאני רואה אותו, את המשה הזה, ואני יודע שהוא חלק אלוק הממעל, ושהוא עובר ניסיונות בעולם הזה, וזה שהוא עכשיו לא משלם, אז איפה הוא ישלם את זה? אתה מבין? על דעתיו אתה תפוך, וסופן תפייך איתו יפון. זאת אומרת, העולם הזה הוא מסובב באופן כזה שאתה לא תשאר חייב. הקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים. זה שהקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים, זה גם כן איזה עניין שצריך לזכור אותו. זאת אומרת שאם אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים, אז יש איזה משהו שחסר במציאות שלך. אני אנסה להסביר את הרעיון הזה. היה יהודי אחד, אשכנזי באירופה, שהוא היה מהמיליארדרים הגדולים שבעולם. והיהודי הזה הייתה לו בת אחת, והייתה חכמה, נבונה, יפה, ומשום מה היה מאוד קשה למצוא לה שידוך. אף על פי שהיה לה אבא עשיר מאוד, שזה בדרך כלל קלף חזק בשידוכים, כן? קשה היה למצוא לה שידוך. ועבר זמן ומצאו מישהו שהוא יהיה החתן שלה. יהודי ספרדי מאלכסנדריה. תלמיד חכם גדול, צעיר אבל מאוד פיקח, והסכימה להתחתן איתו. כל אלה שקדמו, היא דחתה אותם, אותו היא רוצה להתחתן. הם התחתנו, האבא נתן לדוניה לחתונה הזאת איזה סכום אגדי, אם אני זוכר נכון, 100,000 מטבעות זהב. זה איזה סכום ש... הם והבנים שלהם והנכדים שלהם, אפילו הם בזבזנים, אתה מבין, הם עוד יוכלו לחיות עם הדבר הזה טוב. בקיצור, הם חיו עם הכסף הזה, הזוג הצעיר, במשך שנה, בסוף השנה, או באמצע השנה הזאת, לקראת סוף השנה, האישה נפטרה. כמובן שבשביל האבא זה היה מפח נפש נוראי, ביתו היחידה, והספרדי הזה, נסע האישה והלכה לעולמה, ואחרי כמה זמן, שהאבא התאושש קצת מהמכה שהוא קיבל, הוא פתאום קולט שיש פה 100,000 מטבעות זהב, שהוא נתן אותם לאיזה יהודי באלכסנדריה, על מנת שהוא יחיה עם הבת שלו, והיהודי הזה לא יחיה עם הבת שלו. למה? נפטרה. עכשיו של מי הכסף? כן, הוא נתן את זה בכדי שיחיה עם הבת שלו. לפי הראש, רבנו אשר, שהוא אשכנזי, הכסף חוזר לאבא. מחלוקת בראשונים, הרמב״ם אומר שהכסף נשאר אצל החתן. עכשיו יש עניין כזה, זה שאם האשכנזי התווה, האשכנזי מאירופה התווה את החכם הספרדי, אז הוא מחויב, האשכנזי, ללכת לבית דין של הנתבע. זאת אומרת שהספרדי הזה ייקח אותו לבית דין של הרמב״ם, שעל פיו הוא פוסק. כן, האשכנזים פסקו כמו הראש, והספרדים כמו הרמב״ם. ואז במילא הכסף לא שלו. בכל זאת, האשכנזי הזה עשה את מסעו לאלכסנדריה, פנה אל האיש, אל התלמיד חכם הזה, ניסה לדבר אל ליבו. הוא אמר לו, תראה, את הכסף אני לא יכול להוציא ממך. אבל סוף סוף אתה הבנת את הרעיון, שסוף סוף שנתתי את זה, לא נתתי את זה לך. אז אולי בוא נתחלק. תן לי חצי. תן לי רבע. תן לי עשירית. הספרדי הזה אמר לו, הכסף שלי, ואני לא נותן לך אפילו מטבע אחת. אשכנזי הזה חשב שהוא יוצא מדעתו, הוא אומר, אני מבין את הרוע הלב הזה, זה לא בדיוק רוע הלב, כי סוף סוף להלכה, זה שלא. כן, אבל למה? למה הוא מתעקש? זה לא מצוי שבן אדם יהיה עקשן כל כך, ובמציאות כזאת. וזה הפריע לו מאוד מאוד, עד שבא איזה אחד מהחברים שלו, אמר לו, תשמע, יש יהודי אחד, גר בצפת, קוראים לו רבי יצחק לוריה, הוא גם כן אשכנזי. ואם יש מישהו שיכול להגיד לך מה קרה פה ולמה הוא מתעקש, זהו. הוא נסע לצפת. פגש את האריזל, סיפר לו את הסיפור. האריזל אומר לו דבר כזה. הוא אומר לו, לפני 100 שנה, היו שלושה שותפים. התעסקו במסחר בכסף גדול. שניים מהשותפים האלה עשו קומבינה על אחד מהם, הוציאו אותו, הפסידו אותו. והקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים. הוא אומר, הספרדי זה זה שהוציאו אותו. אתה אחד מהשותפים, והבת שלך היא השותף השלישי. והיא עשתה כל ההשתדלות לרצות את האיש הזה באותה שנה שהייתה אשתו, שמחה אותו בכל עניין שאישה יכולה לשמח את הגבר שלה, ובזה היא שילמה את החוב שלה. ואתה שילמת את הכסף. ומה שהספרדי הזה לא רוצה להחזיר את הכסף, זה הוא בעצמו לא מבין למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה מכיוון שהדין אומר שהכסף שלו, אבל ההיקשות שלו זה משהו שמזלך זה. כן, זה השלמה אולי קצת למה שדיברנו מקודם. זאת אומרת שאתה רוצה להבין את העניין של הגלגולים של הגולגולת, מה שנקרא. כן? אז זה משהו אמיתי. רק שהקטע הוא שהאריזל כבר עבר מן העולם, והחכמים שרואים ניסים ונפלאות כאלה כבר לא כל כך קיימים, ולכן אנחנו צריכים להישען על האמונה. ובדור שלנו על זה כתוב, שצדיק במימטר תהיה. זאת אומרת שאתה צריך לחיות כל הזמן באמונה חזקה מאוד, שכל מה שקורה לך וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל איזה חשבון טוב. כל מה דוד רחמנא ליטב. עכשיו נחזור לעניין של הראייה, כן? כשעכשיו אתה מסתכל על משה ברקוביץ', אז אתה צריך לדעת שיש פה איזה גלגול, יש פה איזה סיבוב שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא כולם ביחד בתוך הסיפור הזה. בשביל הזה נמצא משה ברקוביץ', וכל שאר השבע דיירים שגרים בכניסה, שמשלמים לוועד הבית והוא לא משלם. וכל אחד יש לו איזשהו ניסיון בדבר הזה. אבל אם אתה יכול להפעיל את העין של יוסף, אז אתה תראה איזה משהו אחר לגמרי. אתה תראה את משה ברקוביץ' כחלק אלוק הממעל ממש. וזה הנשמה שרואה דרך העין שלך. אתה שלחת את הנשמה למשה ברקוביץ', ככה אתה תראה. עכשיו יהודי שמברך פוקר הברים על הדבר הזה, הוא מברך בעצם. שיתנו לו את הכוח לפתוח את העין ולראות עם הנשמה כל דבר שהוא רואה. וכשאדם רואה עם הנשמה, מה בעצם הוא רואה? אז צריך עכשיו להבין משהו על הנשמה. אז בואו נעזור רגע לסיפור עם הנשמה. מה הנשמה? מה היא? הנשמה היא חלק לא גם עם על ממש. עכשיו, מה זאת אומרת? היא כמו שבידי שאומרים שתיק לא בשם. חתיכה מהשם התברך ממש. זה הנשמה. אז היא חתיכה מהנשמה, היא חתיכה מהשם התברך. והשם התברך, אנחנו יודעים עליו שהוא יודע הכל. הוא יודע את הכל עוד לפני שזה היה וכאילו שזה היה, וכל הפרטים אצלו הם מין ספר פתוח שהוא לא מובן לאנשים שנמצאים בתוך הספר ואלה כמו שאנחנו נמצאים בו. כמו שאמרנו פעם, שהקדוש ברוך הוא יודע כל אלקטרון בבריאה, מה הוא עושה ומה הוא יעשה מששת בבראשית עד סוף הסיבובים של העולם הזה. כן, והוא יודע כל המציאות של הדומם, צומח, חי, מדבר, אתה מבין, והכל אצלו מסודר, כאילו זה כבר היה. כל 10,000 שנה האלה, אתה מבין, זה כבר נמצא אצלו בידיעה גמורה. עכשיו, הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, יש לה גם כן משהו מהדבר הזה. מה זאת אומרת? מכיוון שהיא, בשורש שלה, חלק מהמעציל העליון הזה, אז יש לה, מובנה בה, איזה סוג של זיכרון, של כל המציאות הזאת. פעם מישהו הסביר לי דבר מאוד מעניין. הוא אמר לי שהמוח של האדם הוא דבר נפלא מאוד. ואנחנו רואים שבכל דבר הקדוש ברוך הוא מדייק ביותר. זאת אומרת שהוא נותן לזה בעל חי כוחות, אז הוא נותן לו בדיוק את הכוחות שהוא צריך. כן? בכדי לפעול את המציאות של החיים שלו פה בעולם הזה. לא מקבל אף פעם יותר. כל דבר פה מאוד מדוד, אתה מבין? כל עניין כאן, הכל מדויק בצורה בלתי רגילה. אתה רואה שהכל מסודר פה בצורה פלאית. ובסדר, אז תמיד כל דבר יש לו את המקום שלו בדיוק. אבל באדם זה לא כך, לכאורה. אתה רואה שהאדם יש לו מוח שהוא לא משתמש אפילו ב2% שלו. ואפילו הגאוני גאונים. אז הוא תקפיץ לו את זה בעוד 1%, אולי 2%. אבל לא יותר. למה זה? זה מה שאנחנו אומרים, נשמה שנתת בי תאוריי, על הנשמה התאורה הזאת אנחנו רואים שהיא במוח. כשאנחנו מניחים תפילין, אז אתה אומר, על היד שהיא כנגד הלב, ועל הראש שהיא כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי, עם שער חושי וכוחותיי תהיה משועבדת לעבודתו יתברך. זאת אומרת, שהנשמה קשורה למוח. ושהנשמה קשורה למוח, זאת אומרת שהיא קשורה לצד האינסופי שבמציאות. והמוח, כל ה90+% שהם לכאורה עודפים, זה דבר שהוא נצרך באיזושהי צורה לנשמה, בכדי להיות מקושרת לכללות של המציאות. וצריך להבין איך זה עובד, אבל זה איזו צורה מיוחדת איך להסתכל בדברים האלה, להבין מה הנשמה בעצם יודעת, כן? אבל עכשיו שאתה מסתכל על הבריאה, אתה נולדת, אתה ראית את האברסט? לא ראית. את האמזונס ראיתם? לא ראיתם. אני גם לא ראיתי. משה פוטוחלבניק, משה ברקוביץ', אותו עכשיו אתה רואה. והקדוש ברוך הוא מפגיש את הנשמה שלו בשביל שלך, של אותו אחד שגר ברמות ג', הוא מפגיש אותו מצד שיש איזו אינטראקציה שבסופו של דבר יברר את התיקון של אותם הנשמות, להחזיר אותם חזרה הביתה. כן? זאת אומרת שכשאתה רואה איזשהו דבר בעין שלך, אז הדבר הזה שאתה רואה, הוא צריך להחזיר אותך ולהשאיר אותך, כאילו להחזיר אותך לשורש של הדברים, כי בעצם מצד שאתה חלק לא כממעל, אף על פי שלא ראית את האברסט, כן? ויכול להיות שלא תראה גם, אז יכול להיות שאין לך איזה שייכות לראות את הדבר הזה. אבל נניח שמישהו בא מניקרגואה, והוא רואה אקליפטוס. בניקרגואה אין אקליפטוסים. הם כולם מיובאים מאוסטרליה. ועכשיו הוא מגיע לעיר האקליפטוסים, חדרה נגיד, והוא רואה אקליפטוס. וואי, הוא אומר, מה זה העץ הזה? אומרים לו, זה עץ הזה הביא אותו פה בשביל לייבש את הביצות. לייבש את הביצות, למה הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? מה הסיפור שלו? כמה סוגים של אקליפטוסים יש? כן? זאת אומרת, עכשיו הוא מתחיל להתרשם מהסיפור של אקליפטוס, וכנראה שיש לו על האש הזה מניקרגואה, איזה ליהודי הזה מניקרגואה, איזשהו תיקון עם העץ הזה, וזה עושה לו איזה משהו, שזה מעשיר את נשמתו. כן, הידיעה של הדבר הזה היא יכול להיות עניין שהוא אגרונום או איזה משהו מסוג זה, שזה ייתן לו איזה חיים שיביאו לו פתרון על מה הקדוש ברוך עושה בלומו, ישיר אותו באיזושהי צורה. וככה כל אדם שאתה פוגש. בעיקר זה אצל אנשים, כי אנשים אנחנו רואים ששם הדינמיקה הכי חזקה, אבל זה לא חייב להיות, זה בכל פרט בדומם צומח חיים מדבר. כל פרט בהם, כן? זה משהו שאתה צריך להיות מסוגל להסתכל על זה בעין של יוסף, שזה יהיה עין של פורט, לשלוח את הנשמה לדבר הנראה. והתרגיל הזה של לשלוח את הנשמה לדבר הנראה, הוא משהו שאנחנו כמעט נכים בדבר הזה. כן, רוב בני העולם הם לא רגילים לתפקוד כזה. אבל זה צריך לעשות את זה. זאת אומרת, הקטע של שנאת חינם ולפתח את הבן פורת יוסף הזה, את העין הזאת, היא מחייבת את העניין הזה. שאתה צריך לדעת שיש פה איזה עניין שהקדוש ברוך הוא בורא בשביל שלך. ואם השביל לא נראה בעין של הנשמה, אז בעצם זה לא שביל. אתה לא יודע שזה השביל שלך. אתה חי פה ואתה יודע אולי את המושג הזה שהקדוש ברוך הוא בורא את השביל. אבל כל עוד שאתה לא מפתח את העין הזאת, אז אתה לא תראה את המציאות נכוחה. לא תראה את זה בדיוק מה קורה פה. אתה תהיה מבולבל על ידי השנאה ועל ידי כל הקשקושיות שהעולם הזה משיג לך. זהו, זה המציאות. רוצה לשאול?
כן.
כן, מה השאלה?
הרב מדבר על מציאות מאוד גבוהה, שאדם צריך לראות דרך הנשמה שלו את כל המציאות הזאת. והרב הגדיר את זה מקודם בשיעור כשרוב בני אדם הם אפילו נכים בראייה שלהם ובהשקפה שלהם.
אין הכי נעמי.
השאלה היא פה מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, כי הראייה שהרב מדבר עליה, הראייה, אם אני מגדיר את זה אפילו לפי בעל התניא, זה כבר מעבר לבינוני, זה של צדיק וטוב, צדיק ורע לו, צדיק וטוב. כי לראות שהכל זה דרך הנשמה, שזה השם יתברך למעשה, זה ראייה מאוד גבוהה. השאלה שלי אם זה כל בן אדם צריך להגיע לסוג של ראייה כזאת?
כן. כן, זה היה ככה, בואי נגיד לך משהו. יש לך אוטו, אה? יש ברכב הזה 4 הילוכים?
לפעמים 5 גם, 4.
אז עכשיו למה הוא שם לך 4 הילוכים? מה, אתה לא יכול להסתפק ב3? הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה, נתן לך עין, הוריד אותך לעולם הזה להתנסות, ואתה רוצה לפתור את עצמך, לשלוח את זה לחסידים, לאנשי המעשה, אבל זה לא כך. אתה מבין, אתה רואה שיש מצב כזה, כן, שאנחנו כולנו היינו בארץ ישראל. מתי גורשנו ממנה? בפעם האחרונה, לפני 2,000 שנה. למה? בגלל שנאת חינם. ועכשיו מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה את זה תרגיל מעניין, העבירו אותנו 2,000 שנה בגלות, וזה צריך להבין למה. ועכשיו הוא החזיר אותנו לארץ ישראל, שבארץ ישראל מה כתוב? עיני השם אליך בת עמי, בדיוק. כן, מה זאת אומרת עיני השם אליך בתמיד? זאת אומרת שבארץ ישראל יש מצב כזה, זה שאתה, מי שנמצא בארץ ישראל, בצד הרוחני שלה, תמיד אנחנו היום פיזית נמצאים בה כולנו, אבל ארץ ישראל היא לא מציאות פיזית. ארץ ישראל זה מציאות רוחנית. כן? והארץ הזאת פלטה אותנו בגלל שנאת חינם, ועכשיו ברחמים של הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו, אף על פי שלא תיקנו את זה עדיין, אבל הוא מצפה שאנחנו נתקן את זה. אז עכשיו לפתור את עצמך מהדין, זאת אומרת שאתה לא נלחם. ועכשיו מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא שולח לנו עולם, כן? שיש בו מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג. מה זאת אומרת? אתה מבין, מאיימים פה על כולנו, על החופש של כל אחד מאיתנו, על הילדים, על החיים של המון אנשים. אתה מבין? רודפים אחרינו עם מזרקים. ואתה חי בתוך סיטואציה כזאת, ואתה עכשיו חי פה בתוך ארץ ישראל. ואם אתה חושב שמשרד הבריאות זה אני לא רוצה להוציא מילים לא יפה מהפה שלי, אתה מבין? וראש הממשלה, אתה מבין שהוא איזה בובה על חוטים של האולימינטי, ומשרד הבריאות אותו דבר, כן, והם כולם מנובלים, אתה מבין, ורוצחים, אז מי שרואה את זה בצורה כזאת, אז הוא רואה את זה בריאת חתול. הוא רואה פה באיזה מין הישרדות, אתה מבין, על איזה מאבק שיש כאן. אבל אתה צריך לראות שהשם בך עושה את זה. כי עיני השם אליך בתמיד, ארץ ישראל זה ארץ כזאת. שהקדוש ברוך הוא מנהל את השביל שלך בארץ. כל מי שנכנס לארץ ישראל, בצד הרוחני שלה, זאת אומרת, בצד הגבוה שלה, זה אלה שמתפקדים בשביל כראוי. זאת אומרת, ארץ ישראל זה עניין מיוחד. אתה מבין, זה שאתה נכנס לתוך ארץ ישראל, אתה נכנס לתוך מצב שבו אתה יודע שהמקום הזה נברא בהשגחה גמורה בכל רגע ורגע, והשם יתבח מסתכל עליה, הוא רואה אותה. והוא רואה אותה, והוא בורא אותה לפי העניין. איך שהנשמות מתפקדות. ולפתור את עצמך מהעניין הזה, זאת אומרת שאתה כאילו נותן לקפה לשקוע, אני לא מוכן להפעיל כוח התנגדות, ומישהו כזה הוא גולגולת שצף על פני המים. אתה מבין את זה? חייבים להפעיל את הכוח התנגדות הזה. והשנאת חינם זה יש באקווריום הזה, אמרתי לך, זה אקווריום ספוג בזה, הוא מלא בזה. ואנחנו צריכים לדעת, אתה מבין, שבתוך הדבר הזה, קדוש ברוך הוא נתן לנו אב מסכת אבות להפעיל כוח התנגדות. ומי שיפעיל את כוח התנגדות הזה, אז הוא מקבל את העין של יוסף. והוא יהיה פנחס שחי בארץ הזאת. אתה מבין? והמציאות של פנחס היא לא מציאות פשוטה.
לפי רק מה שהרב אומר, סליחה שאני נכנס בדברי הרב, כולם צריכים להיות בסופו של דבר פנחס.
אנחנו
נדבר היום פנחס אחד שקם ועשה את מה שעשה לזמרי בן סלו, פה צריכים לקום למעשה כל עם ישראל ולהיות פנחס לפי ראייה של הרב.
נכון, תסתכל, מי היה כהן גדול בארץ ישראל? במה של השופטים? ביהושע השופטים?
פנחס.
פנחס, למה? מה זה כהן? כהן זה עובד. וכשבא התורה מספר לך שפנחס היה כהן, זה לא שתסתכל בספרי ההיסטוריה, ואתה תסתכל לפני 3,000 שנה מה היה, הכהן בזמן של המשכן זה היה פנחס. וואי, יפה, אינפורמציה מעניינת. אתה חושב שזה מה שבאים לספר לך? באים להגיד לך שמי שנכנס לארץ ישראל, הכהן, העובד שלו, זה פנחס. ואם זה לא, אז הוא לא בארץ ישראל. הוא בשליטה של בלעם, הוא במדבר במקרה הטוב. לא, אתה יודע שבלעם הוא היה אחד מהיוצאים גם של פרעה. זאת אומרת שבלימוד זכות הוא במדבר. בלי לימוד זכות הוא כמעט ודאי במצרים, תמיד יושב שם בשליטה גמורה של פרעה, עבד עבדים והאולימינטי. אתה יודע שהאולימינטי הסמל שלהם זה הפירמידה. כי הם רוצים להחזיר לנו את השלטון של פרעה. הם לא עושים את זה בגלל שהם רשועים. לא, הם בכלל לא. הם סתם איזה מין תפאורה לגמרי. כל העולם הזה זה תפאורה של הנשמות. ומי שלא יודע את זה, אז הוא לא במשחק הנכון. ואנחנו נמצאים עכשיו במין דיסאינפורמציה כזאת, אנחנו שטופים, אתה מבין, בכל מיני רמאויות וכל מיני עניינים, אבל זה בעצם מה שקורה פה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו במצב, אתה מבין? שהקדוש ברוך הוא מאיים עלינו דרך האולימינטי. ואתה צריך בעין של הנשמה לראות את זה. והצד של יוסף שבך, הוא יחכים מזה מאוד. אתה מבין? הוא ישחרר את השנאה. למעשה, כמו שאני אומר, תראה, זה באופן, אם אני אביא לך נתונים כתובים על הדף, כן, אז מה האולימינטי רוצים? הם רוצים לעשות דילול אוכלוסין של איזה, משהו כמו 7.5-8 מיליארד אנשים. להשאיר את עצמם הבלבטים, הפרעונים, וכל השאר עבדים שלהם. עבדים עם כל מיני צ'יפים ועם כל מיני ביקורות וכל מיני עניינים, שליטה על הנשמה שלך, אתה נהיה עבד גמור, שמספקים לו כל מיני הנאות ועניינים וצרכים במינה מינימלית עד כמה ש... ואם לא, אז הם חסלים את כל אלה שמתנגדים. וזה העולם הדמיוני שהם מדמיינים. והם עושים את כל ההשתדלות להכניס את זה עכשיו למציאות. ומה שנותן להם את הכוח לעשות את זה, זה שאנחנו לא מברכים פוקח עיוורים, אנחנו אין לנו את העין של יוסף, ואנחנו שוקעים בשנאת חינם. זה הסיפור, אין פה משהו אחר. והם מצד עצמם, אז כמו שאמרתי, תעשו לך לשנוא ערבים, זה נורא קשה לעשות את זה. הערבים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם כמו איזה מין צרעת מוגלתית. אתה מבין? בצורה של איך הם, אני לא צריך לפרט. אתה מבין? אבל אנחנו צריכים לדעת שהצרעת הזאת השורש שלה בניאוף שלנו, לא שלהם. 9 קבין, 10 קבין של זנות ירדו לעולם, 9 לקחו הערבים. אבל למה הם לקחו את זה? סתם כי הם אוהבים את העניין? הם לקחו את זה מהחוסר צניעות שלנו. כי אם אנחנו היינו צנועים, אז כל הסיפור משתנה. תבין, אז 9 קבין של זנות האלה היו מתבטלים. כי בזמן שהיה פה בית מקדש, אז זה לא היה כך. זאת אומרת שגם האנשים הגויים, היה להם איזה צד של הערה אלוקית, מכוח המשכן של המקדש ששרה פה בעולם הזה. אבל עכשיו אין לנו את כל זה. וצריך מאוד מאוד להיזהר, אתה מבין, מהקטע הזה, אתה מבין, שלראות בעין לא טובה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. והאולימינטי, עם כל הרוע לכאורה שיש בדבר הזה, זה התרופה שלנו. ואני... כשאתה מביא את השכל הזה, אז גמרנו, אז קדימה לעבודה, אין מה לעשות, זה זה. אתה מבין, יש פה ארץ ישראל. וארץ ישראל הזאת, זה ארץ מושגחת ב-100%. עיני השם אליך בתמיד, הכל, זה שזה ככה זה לא רק ארץ ישראל, כל היקום הזה הוא מושגח, כן? אבל בארץ ישראל זה צורה של חיות, של נשמות שיודעים את הדבר הזה. וזה החוויה הזאת, זה כולנו חייבים בה. חייבים להתאמץ, לעשות את המאמצים כדי להגיע לדבר הזה. ויש שלבים בתוך העניין הזה, תראה, כשנכנסו לארץ ישראל, אז שלב ראשון בארץ, זה היה הכיבוש של יהושע, אחרי זה חלוקה. אחרי זה השופטים, הם עשו מה שאנחנו קוראים יישוב הארץ, שזה עוד סיפור, זה צריך להבין מה זה יישוב הארץ. ואחר כך, רק הגיע הקטע של המלכות, שזה בהתחלה מתחיל במלכות שאולה, של שאול, ואחרי זה מאבקים מאוד מאוד ממושכים של דוד המלך, ואחר כך, הגיע איזה פסק זמן מסוים שהיה שלמה, ועדיין לא נגמר הסיפור. אתה מבין, הסיפור הזה, זה אנחנו מחזירים אותו. דוד המלך, כל העניין שלו היה, זה לייסד את הצורה של התיקון של הגילוי של המלכות פה בארץ, והמשיח, הוא יחיל את זה על כל הנשמות כולן. וכל הנשמות, זה לא שם, בסדר, אז אני אחכה, אתה יודע, יש איזה בית קפה שם, אני יושב עם השוקו שלי, ואני אחכה שהמשיח יעשה את זה. אולי אני אסע לשפת הים, אתה יודע, יש שם רוח מנשבת. מי שיעשה את הדבר הזה הוא קורבן של האולימינטי. אבל מי שיוצא מזה, אז מה זאת אומרת יוצא מזה? זאת אומרת שהוא מקבל את הקטע הזה שאני מוכן להיות לוחם בשנאת חינם, כן? לוחם בעין רעה של בלעם, כן? לוחם לזכור שכל מה שקורה פה זה השביל של החיים שלי. אז אחד כזה הוא נהיה מהמפלגה של המשיח. ואנחנו כולנו מצביעים, משיח נאו.